טוב, שלום רבותיי, אנחנו עסוקים בבירור המושג אמונה, שנגיד אותו בכותרת ראשית, תביעת עין, בסדר? בואו נמשיך לדף מספר 3, שבו אנחנו נראה עוד טיפה בערך המושג אמונה, וממילא הכלי להגיע אליו דרך השכל בעיקר, ואחרי זה אנחנו נפתח את ה... נפתח כאן דיון לשאלות, מה שיש צורך, כי צריך באמת להתרגל קצת למושגים האלה, ואז נתחיל סוף סוף לגבי ישראל מהדף הבא. אז אנחנו מתקדמים לדף מספר 3. הדף הזה בעיקר עוסק בהגדרת היחס שבין האמונה לשכל, שבעצם עסקנו בזה, אז יהיה גם איזה סוג של סיכום. הפסקה שלפנינו, הזכרנו בשיעור הראשון, שיש שתי שיחות של הרב ציודה, בסדרה שיחות הרב ציודה לפרשת השבוע, יש שתי שיחות בכרך בראשית שהן שיחות פותחות כהקדמה מה הייתה השיטה של הרב ציודה. אז בדף אחד ראינו קטע משיחה אחת, עכשיו זה קטע מהשיחה השנייה, אבל זה קטע משיחה השנייה עם ההדגשים של השלב הזה שלו הגענו. למקצוע הזה של פגישה עם ריבונו של עולם יש שם אחר, לימוד אמונה. רבנו הרב ציודה הרבה להסביר את המושג של אמונה. עכשיו, הנה, עכשיו, היום אני מקווה יפלו קצת הסימונים ביחס לשני השורים האחרונים. יש אנשים הסוברים שאמונה היא מין רגש. אני מרגיש את אלוהים. יש לי איזושהי הרגשה. אז לכאורה יש כאן איזושהי שייכות, כי תמיד הרגש הוא סובייקטיבי. אז מצד זה, לכאורה, יש כאן יתרון, יש כאן מעלה. כי זה שאני מרגיש משהו, אז זאת אומרת שזה אני. אני מרגיש לא מישהו אחר. אז זה משהו שהוא מאוד עני, מאוד לכאורה עצמי לי. אבל נשאל הרב ציודה, יש אנשים הסוברים שאמונה היא מין רגש, מין המיית הלב, מין צביטה בלב. רבנו נשאל, יש טוענים שאמונה היא רגש, והשיב שקר. אמונה זה לא רגש, או רגש זה לא אמונה. קודם כל אמונה היא אמונה. מה זאת אומרת? הפגישה בין האומן לאומנות, והפגישה הזאת יכולה לעבור דרך צינור שנקרא רגש, אבל היא לא רגש בעצמה. והיא, מה זאת אומרת אמונה היא אמונה, וכאן הרב ציודה מתחיל לפתח את היחס בין הכרת השכל והכרת הרגש כסימנים שחושפים את אותה תביעת עין של תכונת האמונה, כלומר מה ההבדל בין צינור הרגש לצינור השכל, כמו שהזכרנו כבר, והנה עכשיו הגענו לזה. אז קודם כל אמונה היא אמונה והיא הכרת אמת, הכרת האמת היותר גדולה. הכרה בדרך כלל היא לא רק הכרת השכל, אבל פה בהקשר הזה הכוונה הכרה שכלית. זאת אומרת, תפיסה זו שאמונה היא רגש נותנת נשק בידי האפיקורסים, הטוענים שאמונה אינה דבר גדול שמקיף במהותו את כל עם ישראל ואת כל האנושות. זאת אומרת, מה התכונה של רגש? התכונה של הרגש, או הייתי אומר האופי של הרגש, זה שהוא פרטי. מה זאת אומרת פרטי? אדם פלוני חווה איזושהי חוויה. הנפש שלו הזדעזעה והתלתלה, אז הוא מרגיש איזושהי הרגשה, טובה או רעה. ידע? אז היות והוא חוות החוויה, והנפש שלו הזדעזעה, ומכוח זה הוא מרגיש, אז ההרגשה הזאת היא הרגשה סובייקטיבית שלו, פרטית, לא ספציפית, אצלו. אבל אני למשל, לא הרגשתי את הזעזוע הנפשי הזה, כי לא חוויתי את החוויה ההיא, וכו'. אז רגש בהכרח הוא תולדה של ממד פרטי. כלומר, אני חוויתי זה חוויה X, שדווקא היא טלטלה אותי, אם הייתי חווה חוויה וואי, היא לא הייתה מטלטלת אותי, ואני חוויתי את החוויה הזאת, לא מישהו אחר, וזה עשה לי משהו ולא נשארתי אדיש אליה, וכו'. בקיצור, יש כאן אוסף של פרטים, של פרטיות, של חוויה X ולא Y. אני ולא מישהו אחר. טלטל אותי ואולי לא היה מטלטל מישהו אחר. וכדומה זה הדרך. זאת אומרת, רגש זה דבר מאוד סובייקטיבי, מאוד פרטי, מאוד משתנה, מאוד מתחלף. למשל, אני לא יכול להביא רגש ממני למישהו אחר. אני מרגיש טוב, מישהו מרגיש על הפנים. אתה מוכן בבקשה להרגיש לי, להעביר אליי את ההרגשה הטובה שלך? לא. מצטער מאוד, לא יכול להעביר את ההרגשה. רגע זה דבר שבלתי ניתן להעברה. הוא פרטי מאוד לאדם, והוא גם פרטי למצבו הספציפי עכשיו. יכול להיות אדם מרגיש טוב עכשיו, ועוד 5 דקות הוא מרגיש רע. הרגשה זה דבר מתחלף, זה לא דבר קבוע, כי זה דבר פרטי. זה לא דבר כללי, תכף ניכנס להגדרות שכללי שווה קבוע, שווה באופן יחסי שכלי, פרטי שווה משתנה, שווה באופן יחסי רגשי, תכף נדבר על זה. תנו לי עוד כמה דקות רק כדי להיכנס לעניין הזה. התפיסה הזו שאמונה היא רגש נותנת נשק בידי האפיקורסים, הטוענים שאמונה היא דבר, שאמונה אינה דבר גדול שמקיף במהותו את, זה לא שאת, את כל עם ישראל ואת כל האנושות, אלא חוויה פרטית. לכן בדרך כלל מי יהיה האדם המאמין לפי התפיסה שאמונה היא הרגשה? בדרך כלל אנשים מאוד רגשיים ולא אנשים שכליים, אנשים שהמזג שלהם חם והם מתפעלים מחוויות משתנות, ולא אנשים שהמזג שלהם קר והם עומדים בפני לחצים, ותסלחו לי על ההקצנה, ופעם לפני הרבה מאוד שנים, ונקווה שאני, לא, שאני צודק בזה, קראו לזה ספרדים ואשכנזים. עצוב, אה? כי כנראה המילים לפני הרבה שנים הם כנראה לא רלוונטיות כל כך עדיין. אז האנשים הפחות שכליים, שמרכז הכובד שלהם הוא לא השכל, אלא הזעזוע החווייתי וההתעוררות הרגשית, הם יהיו אנשי האמונה. אבל אנחנו, האינטלקטואלים, אנשי החוכמה, בעלי שיקול הדעת, שיודעים לסדר את הרגשות, אנחנו, אצלנו אין התעוררות אמונה. ואולי אפילו הרבה יותר חמור מזה. זאת הבעיה של התפיסה שאמונה היא רגש. במילה אחת, כי רגש זה דבר פרטי. פרטי, אדם פלוני מרגיש, אדם אלמוני לא מרגיש. פרטי, אדם פלוני מרגיש בעקבות חוויה מסוימת ולא היה מרגיש בעקבות חוויה אחרת. אז לפעמים אתה שואל אדם, למה הגעת למכון מאיר? מה קרה לך? אתה פתאום מהפך את חייך. אז הוא מספר איזשהו סיפור, בדרך כלל איזושהי חוויה, נקרא לזה יוצא דופן, חוויית קיצון כזאת, שזיעזעה את רגשו, את רגשותיו, ומכוח זה הוא יתעורר. טוב, אנחנו לא מזלזלים בהתעוררות הרגש, יש אנשים שגם לזה לא מקשיבים ולא מתעוררים בעקבות זה. בסדר? אבל ההתעוררות הרגשית, החווייתית, כשעון מעורר בסדר, אבל לא כבסיס לאמונה. כי אז מי שהזדעזע, מי שנפל עליו בית וניצל, חזר בתשובה, אוקיי, אז הוא יטריח את הקדוש ברוך הוא להפיל עליו בית ולהינצל, כך זה זעזע את רגשו, ועל ידי זה יגיע לבית המדרש. יפה. אבל מי שלא נפל עליו בית וניצל, כלומר, לא נפל עליו בית, ולכן הוא לא היה צריך להינצל, אז לא הייתה לו אצלו שום התעוררות רגשית. אז למה שיחפש את אלוהים? החיים שלו הולכים בסדר גמור. הוא לא עבריין שיושב בבית הסוהר, הוא לא אחד שקרה לו נס, הוא לא אחד שחזר מהחיים של אחר המוות. אז בשביל מה? לחפש את אלוהים. אין שום בעיה בחיים. יש לי כישרונות, יש לי יכולות, אני לומד יפה, יש לי תואר אקדמי, יש לי מעמד חברתי, מעמד כלכלי, החיים שלי דווקא זורמים בסדר גמור. מה חסר לי בלי אלוהים? אתם מבינים את החורבן של הדבר הזה, של התפיסה הזאת? לצערנו הרב, זאת התפיסה, אני אומר, עדיין מצויה באיזושהי מידה. שאמונה זה דבר רגשי, כתוצאה מחוויה פרטית. הנה, אני קורא, לפלוני קרה מאורע מסוים, לכן הוא מאמין. ואז כביכול אמונה היא פנייה מלמטה למעלה בעקבות איזה מאורע ספציפי קיצוני שטלטל את, 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 את הנפש וזעזע והופיע איזושהי התעוררות רגשית, ואז ההכוונה או החץ של ההתעוררות הרגשית הזאת היה כלפי אלוהים. אבל זה לא נכון. כי באמת לפלוני, כי אז באמת האמונה היא מאוד פרטית, היא מאוד ספציפית. מי שחוויה חוויה, כיף לו. כיף לך שאתה מרגיש את אלוהים. אני לא מרגיש את אלוהים. או איזה מסכן אתה, אומלל אתה שאתה מרגיש את אלוהים. אני ברוך השם לא מרגיש את אלוהים. זה לא מצחיק. זה, איך? אני ברוך השם. כן. עוד פעם. לפלוני קרה מאורע מסוים, לכן הוא מאמין. מה שאין כן אלמוני, לכן אינו מאמין. יש מי שאוהב מאכל מסוים, ויש מי שאוהב ספר מסוים. כך יש מי שמאמין בהשם. זהו רגש אישי פרטי, בפרט אצל, כמו שאמרנו, האנשים הפחות אינטלקטואליים. ככה זה נראה. אומר הרב ציודה, את השיבוש הזה שאמונה היא רגש, יש לעקור מן השורש. יש להשתחרר מהבנה שטחית זו. ניקח דוגמה, הגיע בחור למכון מאיר. יום אחד הוא מרגיש את החוויה הרוחנית, הוא מתעורר לחוויה הרוחנית, הוא משתייך לזה, הוא מזדהה עם זה, הוא מחפש את זה, הוא שמח בזה וכו'. יום שני הוא לא מרגיש. יום אחד, אחד נכנס לבית המדרש, הלימוד הולך יחסית בסדר, הוא מבין, הוא מעמיק, הוא זוכר, הוא מנסה לכוון משהו, הוא מצליח לכוון. יופי. מה נשמע בסוף סדר בוקר, אתה שואל אותו, מה נשמע? 12. איזה יופי. היום למדתי כל כך טוב, אני כל כך מרגיש את האלוהי בי. יום למחרת לומד, הכל תקוע, המוח לא מבין. אתה שואל אותו, מה קורה? אל תשאל על הפנים. תגיד, אז אתמול היה אלוהים, והיום אין אלוהים. במה זה תלוי? באיזה רגש מתחלף, איזה מציאות פרטית, איזה חוויה מזדמנת? רבותיי, זאת נקודה מאוד עקרונית. איך אנחנו לא אומרים שהאמונה לא מתגלה דרך הרגשות. היא ודאי מתגלה דרך הרגשות, אבל האמונה היא לא רגש. כי רגש זה דבר פרטי, סובייקטיבי, נקודתי, אפילו הייתי מעיז לומר באופן יחסי, חיצוני לאדם. כי הרגש הזה התעורר דרך גורם חוץ, חוויה שחוויתי וכדומה. לכן אומר הציודה, אין התנגדות לשיר בבוקר אני מאמין, לזמר ולרקוד, זה בסדר גמור וגם אפילו כדאי. אבל גם זה טוב, אך זו עדיין לא אמונה. אפשר לומר שזהו ביטוי רגשי של האמונה. אבל הביטוי הרגשי הוא סך הכל ביטוי, הוא לא האמונה עצמה. לעומת זאת, באופן יחסי, אמונה זה גם לא שכל. כמו שאמרנו, אמונה אינה לא שכל ולא רגש. כי גם השכל זה סוג של ממד, זה סוג של ביטוי, זה סוג של צינור, זה סוג של אמצעי. זה מוגבל ביחס למפגש בין האומן לאומנות האינסופי. זה ממד אחד של המפגש, זה לא המהות של המפגש, זה סימנים, זה לא תביעת עין. אבל באופן יחסי, יש לשכל יתרון שאין לרגש. והוא שהשכל הוא כללי. מה זאת אומרת כללי? שברגע שאני לומד איזושהי אינפורמציה, ואני לומד אותה ברוחב ובעומק, והשתכנעתי בה, זה קנוי לי מוחלט. אין לזה שינוי. זה לא ישתנה לעולם. אם אני למדתי פעם בכיתה א' של החפץ הזה קוראים, נגיד, מיקרופון. כן או לא? מיקרופון. לא יהיה אדם בעולם שישכנע אותי, שיזיז אותי מההכרה השכלית הידועה שלי, שזה נקרא מיקרופון, שהחפץ הזה קוראים לו מיקרופון, ויגיד לי, לחפץ הזה קוראים ירח. אין מצב. תנסו לשכנע אותי. אין מצב. אין מצב. אין מצב. רק שנייה, עזוב, זה נושא פרטי, נדבר עליו פעם, ושם השמאל הוא שמאל והימין הוא ימין, אלא אני לא רואה שזה כך. אבל נעזוב, זה נושא בפני עצמו. לכן ההכרה השכלית היא הכרה מוחלטת, טוטלית. לא הייתי אומר שהיא ודאית, כי גם השכל הוא חלקי, גם השכל הוא סימן. ברור. אבל באופן יחסי לרגש, אם הרגש הוא פרטי, סובייקטיבי, משתנה, מתחלף, השכל באופן יחסי הוא כללי, אובייקטיבי, קבוע. ולכן גם הכרה שכלית ניתן להעביר מאדם לחברו, כי זה לא סובייקטיבי. אני אובייקטיבי מחוץ לדבר הזה. אני יכול לגלל לשים סוגריים כדי שאולי ייפול הסימון פה? סוגריים. בסדר? המשנה אומרת במסכת אבות, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים. אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה דבר נפלא. נעזוב כרגע את המשנה, רק העיקרון. מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הדעות ולא מחלוקת הלבבות. אנחנו חולקים בשכל, ולא חולקים, כבר אני מצוות המשפט הזה, ברגש. מחלוקת לא לשם שמיים, זו מחלוקת שעוברת מהדעות, ממחלוקת בדעות למחלוקת בלבבות. עכשיו, הברקה. מה זה לשם שמיים? לשם שמיים זה אומר שאני, אין לי נגיעה בדבר הזה. אני לא אינטרסנט. אלא אני כביכול עומד מחוץ לדיון, מצד הסובייקטיביות שלי, ומנסה לדון בדבר באופן אובייקטיבי. יפה. מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא כשהאדם מסלק את עצמו, קרי הסובייקטיבי של האדם, בדרך כלל זה הרגשה שלו, הוא מסלק את ההרגשות שלו, מהמחלוקת הזאת, ואז ממילא הוא לא, האדם הספציפי, האדם במחלוקת, הוא לא פונקציה בתוך המחלוקת, הוא לא חלק מהמחלוקת הזאת. צ'יפופו דן במחלוקת, זה לא קשור אליו דווקא. אז הוא כרגע מייצג איזושהי דעה. אז מחלוקת לשם שמיים זאת מחלוקת שנשארת אובייקטיבית על ידי זה, כלומר אתה יכול לבחון את זה על ידי זה שהיא בעצם מתבררת דרך הדעות, והיא לא נוגעת בכלל ברגשות. עכשיו הנקודה. אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה אם אני מערבב את הרגשות שלי, את הסובייקטיביות שלי, בתוך המחלוקת. אז אם המחלוקת נשארת ברמת הדעות, היא גופה, זה מראה שזה שם שמיים. אבל אם המחלוקת עוברת ללבבות, להרגשות שלי, לסובייקטיביות שלי, לפרטיות שלי, מה זה כבר מגלה? שזה לא לשם שמיים. הרי היה שאני מעורב בזה. יש לי הרגשה ביחס לזה. עובדה, אני מרגיש מחולק ממך בלב, ולא רק מחולק ממך בדעה. אז כל הזמן שהמחלוקת היא אובייקטיבית, והאדם כביכול מצליח לסלק את עצמו מהמחלוקת הזאת, אלא רק מביע עמדה שכלית, או רעיונית, או אידאית, ביחס למחלוקת, בסדר גמור. אבל ביחס שהאדם כבר מתחיל לערב את הרגשות שלו, הסובייקטיביות שלו מעורבת בזה, זה כבר נראה, זה כבר נקרא מחלוקת, לא לשם שמיים. עכשיו, מצד שני, אז אם כך מה יוצא בעצם, שהשכל, היתרון שלו שהוא אובייקטיבי, הרגש, החיסרון שלו שהוא סובייקטיבי. מצד שני, צריך גם לראות את זה הפוך לצד השני. החיסרון של השכל שהוא אובייקטיבי. היתרון שלו זה החיסרון שלו. היתרון שהוא אובייקטיבי ולכן אני לא נגוע. החיסרון שלו שזה חיצוני לי. זה לא אני. כן, אני, יש לי ידיעה, אבל זה לא אני. אני לא חי את הידיעה הזאת. אני לא מרגיש את הידיעה הזאת. זה לא נהפך להיות חלק מהאני העצמי שלי. אז היתרון של השכל זה חסרונו. היתרון שלו אובייקטיביות, החיסרון שלו אובייקטיביות. הרגש בדיוק הפוך. החיסרון שלו, הסובייקטיביות. אני נגוע, אני אינטרסנט וכו'. היתרון שלו בצד החיובי, שכן, שזה הופך להיות אני. אז יש צד חיובי בשכל ויש צד חיובי ברגש. הייתי אומר, מרכז הכובד של האיש הוא יותר השכל, מרכז הכובד של האישה יותר הרגש, ולכן צריך להפוך את האובייקטיבי לסובייקטיבי בלי לאבד כל אחד מהצדדים, ולא כרגע הנושא לדון בזה, באופן יחסי. אבל בנושא שלנו כרגע, כשאנחנו מדברים על אמונה, אמונה מופיעה דרך הכלי הרגשי הסובייקטיבי. היא צריכה להופיע דרך החוויה. נכון? יש דיון ארוך בין הפוסקים, האם כשאדם צריך, האם כשאדם לומד תורה ומקיים מצוות, הוא צריך ליהנות מזה. אז חז"ל אמרו למשל ביטוי אחד בגמרא, מצוות לאו ליהנות ניתנו. המצוות לא ניתנו בשביל שאני אהנה בהן. כלומר, זה שאני יושב בסוכה ומרגיש שאני בטיול שנתי למרות שלא עזבתי את הבית, זה כיף. אבל אני לא יושב בסוכה כי אני מרגיש שבטיול שנתי בלי לעזוב את הבית ולארוז מזוודה. האם אני נהנה מזה? ודאי. אבל זה לא ניתן לי בשביל ליהנות. אז ברור שאנחנו צריכים להפוך את התורה מאובייקטיבי שזה חיצוני לנו לסובייקטיבי שזה אנחנו. מי משכילים את התורה, לחיים את התורה, מרגישים אותה, מבטאים אותה, כל עצמותה את אומרנה. ברור. אבל אף על פי שהאידיאל הגדול זה להפוך את האובייקטיבי לסובייקטיבי, שהתורה תהיה אני, כן? אמונת חיים, מה שדיברנו, חיות. אף על פי כן, האמונה מצד עצמה היא ודאי יותר שייכת אל הבירור השכלי מאשר לחוויה הרגשית. ולכן אמונה שלא מתברר דרך השכל האובייקטיבי, יש לה בעיה. לא רוצה להגיד שהיא לא אמונה, אבל בעולם הזה היא צריכה להתגלות בעיקר דרך השכל. היא גם תתגלה גם דרך הרגש, לא אמרנו שלא. אבל השכל הוא דבר כללי, ואם השכל הוא כללי, אז הוא שייך לכולם. אז ללמוד אמונה זה סוג של פרדוקס, נכון? כי אמונה זה מעבר ללימוד, מעבר לחוכמה, מעבר לשכל. זה חיים, זה פגישה. אבל הקדוש ברוך הוא מפעיל לעשות עשה פלא גדול, כושר רוחני וגשמי, כמו שומע הרמה, והסביר הרב ציודה, שהקשר, הפלא הגדול של הקשר הזה, זה שאפשר לחשוף ממד אינסופי אלוהי כמו נשמה, דרך כלי מוגבל כמו שכל. הרבה יותר מאשר דרך כלי מוגבל כמו רגש. ואני לא רוצה לפתוח עכשיו סוגיה. תבדקו אצל כל אחד אצל עצמו ואצל החברים שלו. מה קרה לאותו אדם, אני משל במושגים של עיתון, שחזר בתשובה מתוך רגש. מה קרה בדרך כלל? כמו שהרגש בא, כך הוא הלך. מה קורה לזוג שהתחתן מתוך זרם רגשי? כמו שהרגש בא, כך הוא הלך. אבל מה קורה לאמונה שהתבררה בשכל? מה קורה לזוגיות שהתבררה דרך השכל? שם יש הרבה יותר יציבות, הרבה יותר עומק, הרבה יותר ודאות. לא צריך להיות פילוסוף כדי להבין את זה, המציאות מוכיחה את זה. לכן היתרון של השכל באופן יחסי שהוא כללי, ואם הוא כללי הוא מקיף את כולם. ולכן אמונה זה לא אצל אנשים רגשיים. אמונה זה דווקא אצל אנשים מאוד שכליים, שהאמונה תתגלה אצלם גם דרך הרגשות, ודאי. אבל הם ילמדו אמונה, יבררו את סדר הפגישה בין האומן לאומנות במקצוע המופלא הזה, הנקרא אמונה, מקף אגדה, מקף קבלה, מקף נבואה. פה זה הפקולטה לנבואה, כיתת אמונה. ואז יש סיכוי שדרך הבירור השכלי הזה, האמונה הזאת תהיה ודאית עד כדי כך, כמו שדיברנו, ששום דבר שיסתר נגד זה לא יכול להפיל את זה. אני רוצה רגע לקרוא עוד טיפה, ברשותכם כבר שאלות. אבל אמונה מהי? אמונה היא דבר שבשכל, היא השכל היותר גדול, האמיתי ביותר, שכל אלוהי, דעת אלוהים. המהר"ל קורא לזה שכל עליון. אמונה היא ההבנה, התפיסה, ההתבוננות היותר עומקית, היותר אמיתית שיש בעולם. דע את אלוהי אביך ועובדיו, גם דע במובן של שכל וגם דע במובן של חיבור ושייכות. לדעת את השם, כלומר אמונה. ניתן להבין שלדבר שכלי יש ערך ציבורי כללי, כי השכל הוא משותף לכולנו, והוא מסוגל לעבור בין כולנו. הוא לא פרטי. אז אם אמונה זה רגש, זה דבר פרטי, פלוני מאמין, אלמוני לא מאמין. אבל אם אמונה זה דבר שאמור להתברר דרך השכל, אז כולנו שייכים אליו. מותר האדם מן הבהמה השכל, וכולנו צריכים לפתח את השכל ולהשתמש בו, כמו שדיברנו כבר. ולכן דבר שכלי הוא דבר ציבורי, הוא דבר כללי, ולכן אמונה זה לא דבר פרטי לפלוני, אמונה זה דבר כללי לכולם. אמונה זה המקצוע שמלמד, כמו שאמרנו, את סדר הופעת, האומן באומנות, הבורא בבריאה. מה שאין כן צד הרגש אינו הצד המיוחד של האדם בתור אדם. השכל הוא דבר כללי, ולעומתו הרגש הוא אישי פרטי. מה שפלוני מרגיש, אין אלמוני מרגיש, אבל מצד שני, אדם יכול להסביר לחברו דבר מה שהוא עצמו מבין, וחברו יבין גם הוא את אותו דבר. אם העניין לא דיבר בפעם אחת, אז אחרי 10 פעמים. מכל מקום, נחבר רק שנייה. קורה במשפחות הכי טובות. מכל מקום, אפשרי מאוד להעביר תוכן שכלי. כמו שאנחנו עושים פה, למשל, אנחנו מעבירים תוכן שכלי מאחד לשני כדי לעורר אמונה. אבל האם זה ניתן בדבר שברגש? לא. כיוון שלא בהכרח אדם מרגיש את מה שחברו מרגיש. ולא בהכרח אדם, אותו אדם מרגיש בכל מצב את מה שהוא הרגיש לפני כמה דקות. קוראים לזה מצב רוח, המצב משתנה. מזה נמשכות כל הסטיות של האפיקורסים. אתם הדתיים, אשריכם שאתם מאמינים. אתם מרגישים, טוב לכם, נעים לכם, אבל אנחנו לא מרגישים. סילוף זה נובע מהבנה שטחית שאמונה נתפסת ברגש, ושאין הרגש שייך לצלם אלוהים שבאדם, מצידו הכללי והציבורי. צלם אלוהים שבאדם, לפחות לפי חלק מהמפרשים, הוא השכל. והשכל הזה הוא שכל כללי, ולכן האלוהים מופיע באדם באופן כללי, בכל האנושות, בכלל ישראל וכו', ולא רק אצל אדם פרטי, פלון אלמון שחווה איזה חוויה. ולכן אמונה היא שכליות, לא שהיא בעצמותה שכליות, היא מתגלה דרך השכליות. שאלה, אבל יש עוד הרבה הכרות של שכל בעולם. עונה רב ציודה, השכל המצוי הוא הקטנה של האמונה. האמונה היא השכל במובן הגדול, העליון, האלוהי. היא דעת אלוהים המיוחדת לאדם. גם מתמטיקה היא שכליות, גם בוטניקה היא שכליות. אך סוג זה של שכל אינו אלא אמונה קטנה, כלומר גילוי האומן המתגלה באומנות בקטנות, הגילוי בטבע, נדבר על זה בהמשך, דיברנו קצת טבע והיסטוריה, תפיסה קטנה וחלקית. לכן אמונה אינה רגש, אם כי ודאי אדם יכול להרגיש את אמונתו, אפילו לשיר, לרקוד ולזמר. כמו כן אמונה היא למעלה מן השכל, אך היא יכולה להתברר בשכל. אפשר לתת לה ביטוי שכלי, אפשר ללמוד אמונה. תנו לי עוד 5 דקות, כבר הפצצות, בסדר? עוד טיפה. לימוד אמונה. לימוד אמונה אינו זהה ללימוד מחשבה. כמו שכבר הזכרנו, אבל כאן יש עוד איזה הדגשה. הרי קיימות כל מיני מחשבות. מחשבות של בודהיסטים, מחשבות של אפיקורסים, ולמתם להבדיל מחשבות של הרמב"ם או מחשבות של הרמב"ן. העוסקים במחשבה מתיימרים באובייקטיביות. שכל הוא לכאורה אובייקטיבי, כמו שאמרנו, חיצוני. הם מנתחים מחשבות, מסדרים אותם, משווים אותם, מבררים אותם, קוראים את זה במילה אחת, אוניברסיטה. לא כן אנו. אנו לומדים אמונה. ידיעה אינה בהכרח אמונה. אינפורמציה, מידע, החוברת הזאת שיש בה הרבה מידע אלוהי, היא לא אמונה. היא לא חיה את מה שכתוב בה. אולי כן, לא בדקתי, לא שאלתי אותה. יכול להיות. רבנו הסביר זאת מתוך השוואת 2 פסוקים. עכשיו תראו איזה יופי, עכשיו יפול הסימון. 2 פסוקים לכאורה נראים דומים. פסוק אחד אומר, החוכמה תחיה בעליה. פסוק שני אומר, זה הפסוק שלנו, וצדיק באמונתו יחיה. מה ההבדל בין החוכמה תחיה בעליה? לבין צדיק וצדיק באמונתו יחיה. החוכמה, שכל, היא רק מחיה את הבעלים. האמונה, צדיק באמונתו, היא החיים עצמם. מה אומר כאן הפסוק? החוכמה שהאדם לומד מסוגלת לתת לו חיים. החוכמה תחיה בעליה. אז החוכמה היא אמצעי לחיים, אבל יכול להיות שאני לא משתמש בחוכמה כאמצעי לחיים. למשל, אני יודע דברים שהם לא חיים אצלי. מה זה קשור לחיים? החוכמה שאדם לומד מסוגלת לתת לו חיים. הרי לא כל דבר שאני מכיר בחוכמה, בהכרח אני חי אותו. אני יודע שיש עכשיו איזה כוכב שהוא מקביל לכדור הארץ בשום מקום. אני חי את זה עכשיו? לא, אז היא ידיעה אינפורמטיבית שעומדת לי באיזה טעם במוח. בסדר. הוא יכול להיות, הידיעה הזאת, החוכמה הזאת, הוא יכול להיות לזר ורחוק, ללא שייכות. כאשר אני חי את הדבר הנלמד, שלא הכרחי שאני אחיה כל דבר שאני לומד, אבל אם אני חי, אז מתקיים החוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת, החוכמה בעצמה, במהותה, איננה חיים, אך היא מסוגלת להעניק חיים. החוכמה תחיה בעליה. לעומת זאת, וצדיק באמונתו יחיה, המאמין בדבר חי את הדבר, מחובר אליו, דבק בו ושייך לו. לא אמונה כאמצעי, אמונה כדבר עצמי, כמטרה, כמהות. החוכמה נותנת חיים והאמונה היא בעצמה חיים. זה ההבדל. הלומד אמונה אינו מאמין בהכרח, אך מתוך לימוד אמונה יגיע לאמונה. טוב, טענות, קדימה. כן, אפרים. אתה עכשיו נוגע בנקודה מאוד עמוקה שאנחנו נגיע אליה בהמשך, איך להבין. אני אתן רגע כותרת מאוד כללית למה שאתה עכשיו אומר. אתה עכשיו מדבר על הרגש, אני רוצה להרחיב את ההערה שלך, איך אנחנו צריכים להגיב לממדים טבעיים חומריים המופיעים בכלל ישראל ולא רק אצל האדם הפרטי. האם, אני אומר את המשפט הזה בשאלה, האם הממדים הטבעיים החומריים המופיעים בכלל האומה, האם הם באמת חומריים טבעיים? אני רוצה אגב לחדד מה שאפרים אומר. למשל מלחמה, צוק איתן. יש שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. יש אפשרות שיש כאלה שנלחמים והמשפחות שלהם והחברים שלהם והם מאוד מתרגשים, יש להם במשרה, ויש כאלה הם ממשיכים לשבת בבית קפה ולשתות את הקפה שלהם. לא מתרגשים. טוב, זאת אפשרות מקולקלת מאוד. הלאה, אפשרות שנייה. כולם מתרגשים. אבל מה מתרגשים? כל אחד מעצמו. אני מתרגש מהחייל שאני מכיר, מהמשפחה שלו וכו'. ואתה מתרגש מהחייל שאתה מכיר והמשפחה שלו. בסדר? זה רגש שהוא לא הרגש עליו אתה שואל עכשיו. זה רגש פרטי. גם הרגש הזה הוא פרטי, אז הרבה מאוד פרטים, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שווה שכל האומה מרגישה. אבל כל האומה מרגישה את מה שכל אחד מרגיש. זה מה שקורה היום בתקשורת. נכון שיום יום הזיכרון הוא נפח הרבה פעמים לאיזה זיכרון פרטי של משפחות ומללות שכל אחת מהם סובלת משום מה יד הגורל יקטה בהם. אבל יש רגש שעליו אתה מדבר, שזה רגש כללי, לאומי, שהוא הרבה למעלה מהרגש הפרטי של כל משפחה. אז את זה, את השאלה, את ההערה הזאת אני רוצה לשמור להמשך. אתם מבינים מה שאומר אפרים? יש הרגשות לאומיות, חברתיות, ציבוריות, א' לאומיות, ב' כלל אנושיות וכו', שהם לא סך הרגשות של כל אחד מהפרטים, אלא איזה רגש לאומי שמקיף את כולנו. נגיד בימים האלה, בשלושת השבועות של שובו בנים, שובו אחים, המבצע שחיפשנו את הנערים, שובו, שובו אחים, איזה רגש הקיף את כולנו, וזה בא ממקום נעלם. היו כאלה שהתפלאו מאיפה זה בא אפילו. אז זה מה שאפרים שואל. לכן אנחנו נלמד בהמשך שהביטויים החומריים, הטבעיים, שבעם ישראל, אף על פי שהם מתבטאים כאילו כביטויים טבעיים הזהים לשאר העמים, אצלנו הם לא מתחילים הטבעיות. זה מתחיל ממד אלוהי. אבל זה כבר רגש כללי, זה לא רגש פרטי שלי. בסדר? כלומר, הרגש במהותו הוא פרטי, חוץ מרגש נקרא לזה כרגע לאומי. אבל השכל במהותו, בהגדרתו, הוא כללי. גם אם אני לומד באופן אישי. כן. פסקה מספר 4. יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר, החוכמה תחיה בעליה. פסוק שני אומר, וצדיק באמונתו יחיה.
מה זה?
וצדיק באמונתו יחיה. החוכמה תחיה בעליה. כתוב לך, בחוברת. אולי בגלל העברית קצת קשה לך. זה בסדר. החוכמה תחיה בעליה, זאת אומרת שהחוכמה היא אמצעי. ארוחת צהריים החייתה אותי שבשתיים ורבע יהיה לי כוח להיכנס לשיעור. אז ארוחת צהריים היא לא עומדת מצד עצמה. ארוחת צהריים היא אמצעי למשהו אחר. החוכמה תחיה בעליה. למשל, הרב תוקף בחריפות בתחילת ספר אורות את אותה התפיסה. לא רוצה להגיד המשותפת לחרדים לחרדיות ולציונות החילונית, למרות שיש ממדים משותפים, שרואה בארץ ישראל כאמצעי. הציונות החילונית, ארץ ישראל, היא אמצעי לביטחון, שלום, פרנסה, כלכלה וכדומה. ואצל התפיסה החרדית או חלקה לפחות, ארץ ישראל היא אמצעי לגילוי מצוות התלויות בארץ או לגילוי תורה בכלל. אומר הרב, זה אותה מחלה, אותה טעות, שארץ ישראל היא לא אמצעי. כשנגיע לארץ ישראל נדבר על זה. אלא ארץ ישראל היא מטרה מצד עצמה. ארץ ישראל היא לא כדי לתת לנו מדינה שלא תהיה עוד פעם שואה, ולא כדי שנוכל לקיים מצוות התלויות בארץ ונרוויח עוד כמה דקות בגן עדן. אלא ארץ ישראל היא מטרה מצד עצמה, לכן המשפט הראשון שהרב מתחיל איתו ספר אורות, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. בין אם זה לממד החומר הוא הרוח, הנה ספר אורות פה, בואו ננצל את ההזדמנות. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, חיצוני הכוונה כאן אמצעי, רק דוגמה. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה, איזה מטרה? של ההתאגדות הכללית, זה שאנחנו ביחד, עם ישראל התקבץ סוף סוף אחרי כל הגלויות במקום אחד, והחזקת קיומה החומרי, כלומר מדינה, שלטון, ריבונות, לאומיות, לא תהיה עוד פעם שואה, או אמצעי או אפילו הרוחני. אז ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, רק בתור אמצעי, למטרה של החזקת קיומה החומרי של האומה או החזקת קיומה הרוחני. לא, זה טעות. לא. אז החוכמה תחיה בעליה. החוכמה היא רק אמצעי להביא לנו חיים. אבל החוכמה עצמה היא לא חיים. הראיה שלא כל מה שאני החכמתי בו אני חי אותו. אבל האמונה היא חיים מצד עצמה. האמונה היא מטרה. החוכמה היא אמצעי. וצדיק באמונתו יחיה, הוא חי. לא האמונה מחיה. עצם האמונה זה חיים. הוא יחיה את אמונתו. וצדיק באמונתו יחיה, הוא חי. טוב, כן. לא, לא אמרתי תקו. אמרנו שיתרונו של כל כוח הוא תמיד חסרונו. כן. זה דבר עקרוני הדבר הזה דרך אגב. חפצדו כותב, סתם בוא נרוויח עוד משהו דרך, חפצדו ככל מלובין כותב, שבמקום שאדם מוצא את החסרונות שלו ואת הנפילות שלו ואת הבעיות שלו, שם נמצא את נקודת החוזק שלו. סוגריים, נקודת החוזק שלו. כן. כי הרגש הוא פרטי, מתחלף, משתנה, והשכל הוא כללי, קבוע. מה זה אמונה ברגש? בואו נדבר רגע במושגים של עיתון. מה זה אמונה ברגש? אמונה ברגש, אני חי איזה חיים נורמטיביים כאלה ואחרים, היה פתאום איזו חוויה מסוימת, זעזע אותי רגשית או נפשית, וחוויתי מכוח החוויה הזאת איזה זעזוע רגשי, וזה הביא אותי אל אלוהים. יפה, תגיד לי כמה זמן זעזוע כזה, טלטול כזה, חוויה כזאת מחזיק מעמד. כמה זמן? מה הבעיה אחרי יום הכיפורים למשל? שאנשים חווים חוויות רגשיות ולא נשמתיות לפעמים, רגשיות עמוקות מאוד, גבוהות מאוד, ואחר כך אפשר להתרסק. מה הבעיה בפורים? איך אתה נוחת מיום כיפור? איך אתה נוחת מפורים? לכל שבת יש מוצאי שבת, אתה מכיר את הביטוי הזה? איך אתה נוחת? אבל אם יש כאן הכרה שכלית של הערך של הדבר, השכל הזה ממשיך, שכל זה דבר קבוע. זה לא דבר משתנה, זה דבר מתחלף. חבר'ה, אחוז הגירושין היום בעולם הוא חורבן. יש לי עיתון בבית מלפני 20 שנה, אפילו יותר כבר 25 שנה. אז היה אחוז הגירושין בארץ 25%, באירופה 50%, בארצות הברית 60%, בקליפורניה שבארצות הברית 75%. מה היום? בטח פלוס שליש בכל גדר. למה? אז פעם קראתי לא פעם ולא פעם, הרבה פעמים, מאמרים שחקרו את זה. אחת התשובות, יש הרבה תשובות לזה, אחת התשובות, כי בסיס הקשר הוא רגשי. רגש בא, רגש הולך. מה לא? בסיס הקשר הוא רגשי, כלומר או רגש או אבא עשיר. כלומר יופי חיצוני, זרם רגשי, כסף של אבא. זה דבר משתנה. הרי לי מעדכן את כל הרווקים פה, שאישה אחרי 5, 6, 8, 10 לידות, היא לא נראית אותו דבר כמו נערה בת 20. דרך אגב, היא נראית הרבה יותר יפה. אבל למנדה אמר שזה הפוך. עכשיו, מכוני הכושר חוגגים על זה. למה? כי רוצים להחזיר אותך להיות בת 20. אבל את לא יכולה. ברור, זה שיווק שלהם, זה תרבות שלמה, שיווק שלהם, יחצנות שלמה. נא לקבל כנתון, אישה, איך הרב הינר אמר פעם, התחתנתי 3 פעמים. ניבלתי, אני יודע שרק פעם אחת, כן. פעם אחת התחתנו כזוג צעיר בגיל 20, ילדותיים קצת. קיצור, ילדים, יש לזה יתרונות וחסרונות. פעם שנייה התחתנו בגיל 40, טוב, התחלנו כבר, החיים כבר זורמים, ואנחנו כבר... וכולי, משפחה, ילדים גדולים. פעם שלישית התחתנו בגיל 60. 3 מדרגות, יש אפשר יותר גם, אפשר להוסיף עוד. כל זוגיות יש לה את הערך שלה, את המעלה שלה על גבי ומכוח הזוגיות הקודמות שהיא כוללת בתוכה. אבל נא לא להשוות בין הזוגיות של גיל 40 לזוגיות בגיל 20. אני יכול לעקוץ אתכם רגע? דניאל, תן לי לעקוץ רגע, בסדר? זה מזכיר לי קצת את הזוגות הילדותיים האלה, שהם נזכרים, כשהם היו צעירים, איך הם ישבו אחד על השני ומצמצו בעיניים, ככה, והעיניים ברקו. זה נפלא, זה מתנת שמיים הדבר הזה. באמת, זה נפלא. אבל זאת שלי, החיים קצת יותר מתפתחים, יותר עמוקים. ועם כל מצמוץ העיניים הזה, יש עומק יותר עמוק בקשר שבינו לבינה. כן או לא? כן, אז אם לא מבינים שמצמוץ העיניים הזה צריך להתבגר, אנחנו מכבדים אותו ומעריכים אותו ומגיע לו את המקום שלו, זה בסדר גמור. אבל אם יגיע השלב השני, שכבר הקשר הוא ברמה אחרת לגמרי, הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר אמיתי ממצמוץ העיניים הזה, שהוא מאוד חשוב לשלב הראשון, אבל מאוד ילדותי לשלבים האחרים, אז אם אנחנו לא נבין את זה, וכל מה אני רוצה לחזור למצב הקדום, למצב הראשוני, אנחנו חיים בסרט. הזוגות מתגרשים הרבה פעמים, כי איך הפתגם אומר? נגמר הרגש. מצינו. מה זה נגמר הרגש? אם נגמר הרגש לא התחיל, הרגש אף פעם. כן. לכן, זה עוד משפט אחד, סליחה, גם אומרי, אני מאוד שמח לשמוע סיפורים, כשאני שואל בחור, למה הגעת למכון מיר? אני מאוד נהנה לשמוע שבעצם אין לו סיבה. לא נפל עליו בניין, והוא לא מת מוות קליני, והוא לא היה בבית הסוהר, הכל בסדר. פשוט האלוהי שבו התעורר. והוא התחיל קצת להקשיב לעצמו. למה צריכים איזה סיפור גרנדיוזי כדי לחזור בתשובה? מה, אנחנו צריכים להטריח את אלוהים לעורר אותנו רגשית? לפעמים האדם מרגיש לו בסדר שאין לו סיפור. אין לי סיפור. זרם החיים הנורמלי הבריא סחב אותי לפה. ככה זה אמור להיות? כן. עומרי, כן. נכון. איזה שאלה יפה. חבר'ה, מתוקים. שואל עומרי, איך מבדילים בין חוויה רגשית, הייתי אומר, לא חוויה נשמתית, הייתי מחפש מכל מיני חוויה משהו אחר. אין לי מילה למצוא. כן? אז אני רוצה, יהודי עונה בשאלה. אני עונה לך בשאלה ואנחנו נפתח את זה בהמשך. הרב כותב באחד המקומות שיש 4 סוגי הכרות. יש אולי יותר. כן, היום מדברים על 7 אינטליגנציות, אבל 4 סוגי הכרה. יש הכרת החוש, אני מכיר את המציאות, דרך 5 החושים. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הטעם, וגם החושים האלה מחולקים ל3 קטגוריות, נעזוב כרגע את זה. זאת ההכרה הראשונה, שהיא הכרה חשובה מאוד. לא מזלזלים בהכרה הזאת. הכרה שנייה, היום קוראים לזה אינטליגנציה רגשית, פעם קראו לזה אולי אינטואיציה, כל אחד והגדרות שלו, הרב קורא לזה הכרה טבעית נפשית. לא רוצה לקרוא לזה אינטואיציה, נקרא לזה הרגשת הנפש. בסדר? אז יש הכרת החוש ויש הכרת ההרגשה, הכרת הנפש, כן, מה שאתה קורא כאן ההכרה הרגשית. למעלה משני אלה, הכרת השכל, הכרה שכלית שהיא קוראת יותר אובייקטיבית, כמו שדיברנו עכשיו, מעבר לשלושת אלה, הכרת הנשמה. אם כן, אני אומר את זה כותרת כללית, הכרת החוש, הכרת הנפש, הכרת השכל, הכרת הנשמה. עד לכאן דברי הרב. עכשיו שימו לב מה ההבדל בין איש לאישה בדרך כלל. אדם ממין זכר, שתי ההכרות הקיצוניות מאוד חזקות אצלו. אלה שני מרכזי הכובד אצלו. מצד אחד, הכרת החוש, החושים, הראייה, השמיעה, יצר הריות וכו', מאוד חזק אצלו. ומצד שני, הכרת השכל כמרכז כובד. ההפרש אצל אדם מין זכר, לזהות את עצמו, האם מה שמניע אותי זה החושים שלי, מה שאני רואה, או מה שמניע אותי זה השכל, מה שאני מבין, ההפרש בין השכל לחוש הוא כל כך קיצוני שחת וחלק, מאוד ברור להבחין, האם אני מתנהל על פי החושים או על פי השכל. יפה. האישה נמצאת באיזושהי בעיה. למה? כי שני מרכזי הכובד שלה, זה הכרת הנפש והכרת הנשמה. ההרגשה והאלוהות. בינה יתרה באישה, מצד אחד, שזה קשור להכרת הנפש, לא דווקא השכל, ושעשני כרצונו, יותר אלוהית. ואצלה ההפרש בין ההרגשה, נקרא לזה לנשימה או לנשמה, הוא דק מאוד הרבה פעמים. ולכן באמת זה אדם מן נקבה קשה מאוד ההבחנה, האם אני מרגישה את אלוקים, או האם אני, נקרא לזה, מנשימה את אלוקים. אתה צודק? לכן, אני לא בטוח שיש לי תשובה ברורה לענות לשאלה שלך. כי זה דק מאוד. הנפש, לכן הרמב"ם דרך אגב אומר גם בלכות יחוד יסודי התורה, שצריך מאוד להבחין, כשחזל דיברו על המושג נפש, לפעמים דיברו נפש במובן של נשמה. לפעמים דיברו נפש במובן של נפש המחיה את הגוף. לפעמים דיברו נפש במובן של רצון. לפעמים דיברו נפש במובן של מוסר ומידות וכו' וכו'. לכן צריך לעשות, להבחין על מה חז"ל התכוונו. אז אתה רואה שאפילו חז"ל במילה נפש, לפעמים לא הבדילו במחאות בין נשמה לנפש. לכן אתה צודק, לכן ההבחנה כאן היא הבחנה לא פשוטה. אני כן הייתי אומר איזה הערה, בעקבות מה שדיברנו כאן מקודם, שככל שהאדם הוא יותר מבסס את אמונתו או מברר את אמונתו דרך השכל, יש יותר סיכוי שהוא לא תקוע ברגש והוא קורא לזה נשמה. כי הוא יודע להבחין בין נשמה לבין רגש. מה קו ההבחנה? השכל. הכרת החוש, הכרת הנפש, הכרת השכל, הכרת הנשמה. טוב, אבל לא עניתי לך תשובה מספקת. אני לא יודע אם יש תשובה מספקת לשאלה הזאת. אבל באמת אתה מאיר כאן הערה מאוד מאוד חשובה. כלומר, הרבה פעמים שאנחנו מרגישים את אלוקים, לא בטוח שאנחנו מגלים את האלוהי דרכנו, אלא אנחנו חווים חוויות אלוקיות בצינורות נמוכים של רגש. רגש הוא טבעי והנשמה היא אלוהית. זה שני קווים מקבילים. בסדר? סליחה שאני לא עונה, כי אני לא יודע אם יש תשובה באמת לשאלה הזאת. כן. כל מה שאני לומד, לא בטוח שאני חי. למשל, למדתי תיאוריית נהיגה. יש לך רישיון רכב? כן. יופי, תיאוריה למדת? כן. בינינו אף אחד לא שומע. כל מה שלמדת בתיאוריה אתה מבצע בפועל? לא. יפה. אז לא כל מה שאני יודע, אני חי אותו. רגע, שנייה. יכול להיות, יש איזו ידיעה, למשל, אתה למדת שמדורה זה דבר מסוכן. ולכן זה כל כך ברור לך וחד לך ומופנם בתוכך ואתה בתוך זה, שגם אם ייתנו לך $1,000,000 אתה לא תקפוץ למדורה. כי אתה מבין את המשמעות של זה. אז כאן זאת ידיעה, מדורה, אש, קביעות, סכנת חיים, מוות וכו'. פה הידיעה הזאת כל כך חיה בקרבך שאין מצב שהאדם נורמלי קופץ למדורה. מחיה הכוונה שזה מופיע בחיים שלי בפועל ממש. לגמרי. בלי עירור, בלי פיקוח. לא, החוכמה יכולה להביא אותי לחיים. החוכמה יכולה לחיות בתוכי. לא בטוח שהיא חיה בתוכי. כמו שהרב ציודה כאן סיכם, אני יכול ללמוד אמונה, אבל לא בטוח שאני מאמין. מה? זה מה שאמרתי עכשיו. אני יכול ללמוד אמונה, אבל אני לא מאמין. יכול להיות, כן, ברור. פיזיקאים הם חיים את הפיזיקה, ואסטרונומים חיים את האסטרונומיה, ופסיכולוגים חיים את הפסיכולוגיה, וסנדרים חיים את הסנדריה, בסדר גמור.
לא, עכשיו, לא מבחינה של חי את זה, אלא חיות.
זה נכון, אבל לא כל מה שאני יודע בשכל כאינפורמציה, אני חי אותו. למה? חוכמה היא אמצעי. תראו חבר'ה, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כי אנחנו נפתח את זה בהמשך, אבל כן משפט אחד אולי שיכול לעזור לנו, וגם דיברנו על זה קצת. אמונה, אמרנו, לא מתחילה מאיתנו מלמטה למעלה. לא אני פונה אל אלוהים, אלא האומן פנה אל האומנות, מלמעלה למטה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא האומן, הוא נמצא באומנות, מעצם זה שיש אומנות, הוא מחיה אותה, אז הוא קיים בתוכה, אז הוא נמצא שם. אמונה זה עצם הפגישה, היחס, הזיקה בין האומן לבין האומנות. אז האמונה היא לא מתחילה מהבריאה, מהנבראים. היא לא מתחילה מבני האדם. היא מעצם זה שיש כאן אומנות. יש אומנות, יש אומן. כי אם לא היה אומן, לא הייתה אומנות. אז האמונה היא מתחילה מלמעלה למטה. ואני, התפקיד שלי, שלנו, זה לחשוף את הפגישה הזאת בין האומן לאומנות. זה הכל. הפרויקטור קיים, כמו שאמרנו, הוא דולק. הברז פתוח, המים זורמים. רק פשוט לאפשר את ההופעה של זה, זה הכל. לעומת חוכמה, זה כבר פונקציה אנושית. ולכן החוכמה, בניגוד לאמונה, היא לא מתחילה מלמעלה. היא מתחילה מלמטה. ואז היא מתחילה מבני האדם, לפי הקריטריונים האנושיים המוגבלים, אז היא מאוד מוגבלת. אז למשל, היא לא יכולה להביא חיים. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא האומן, הוא מקור החיים. אז האומן מחיה את האומנות, חי באומנות, צדיק באמונתו יחיה. החוכמה היא ביטוי לדבר הזה, אז לא בטוח שהיא תיתן חיים. היא יכולה להיות אמצעי לחיים. אז החוכמה שבאה מהאדם מלמטה למעלה, אל מול האמונה שבאה מלמעלה למטה, זה בדיוק ההבדל. שהאמונה באה מהאומן, הוא מקור החיים, אז הוא מחיה את האומנות. והחוכמה היא לא מקוריות החיים, היא התבטאות החיים, היא ביטוי החיים, סעיפיות של החיים, אז לא בטוח בכלל שתחיה אותי. לא הייתי אומר את זה, כי החלק הראשון שאמרת הוא חייב להיות מקביל לחלק השני. אני רוצה גם לומר את זה אחרת. בואו נאמר את זה בצורה יותר פשוטה, בסדר? אדם למד איזשהו תחום מסוים באוניברסיטה. עובד בזה במקצוע, אפילו מתפרנס בכבוד ושמח בחלקו. יפה מאוד. יפה. בטוח שהוא חי את מה שהוא עובד ומכוח מה שהוא למד? לא בטוח. הרבה מאוד אנשים עובדים לפרנסתם וזה בסדר גמור, והם לא כל כך מזדהים ושמחים ללכת בבוקר לעבודה. הם לא חיים את הידיעות שהם יודעים ואת התרגום לזה בעבודה. הם בעיקר הולכים לעבודה בשביל המשכורת. רבים מאוד כאלה. יפה. אדם שלומד אמונה, הוא יכול להיות לא מאמין. ברמת המהות, ברמת המציאות כן, אבל ברמת המהות. אין מצב. איך פעם אמר מישהו, מתמטיקאי, מי אמר? פיתגורס, מתמטיקאי לא צריך להיות משולש. אבל יהודי חייב להיות מאמין. מה? או, שאלה יפה, נגיד על זה בהמשך. הוא שאל, האם גוי יכול להיות מאמין במדרגת ישראל? זה מה ששאלת בעצם ברק. כלומר, אני הייתי אומר ככה, גוי יכול ללמוד אמונה, גם גוי מאמין ומדרגת אמונתו נקראת בצלם אלוהים ולא בנים אתם להשם אלוהיכם. נראה בצפונה, כל הסיפור הזה, כל הסוגיה הזאת, בעריכות. ולכן גם גוי מאמין מעצם זה שהוא נמצא, מעצם שהוא עובד, כי האומן חלבו. אבל הוא לא מאמין במדרגת האמונה הישראלית, שהיא תמיד, כמו שדיברנו בשנה שעברה, תמיד מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה. אתם הבנתם מה שאני אומר עכשיו לברק? אצל הגוי האמונה היא מלמטה למעלה. זה נגיע בדף 4. אצל ישראל האמונה היא מלמעלה למטה. גוי שהתגייר, הגמרא שואלת, נגיע לזה. אתם רוצים שאני אוכיח רגע את זה? כן, אבל זה ייקח לי 5 דקות עד סוף השיעור בערך. נוח ואברהם, שנייה אחת. 10 דורות מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח עד אברהם. נוח הוא אבי האנושות, אברהם הוא אבי האומה הישראלית, נכון? כל זה אנחנו נראה במהר"ל בהמשך בדף 4. מה ההבדל בין סדר האומן והאומנות, היחס האומן והאומנות אצל נוח, לבין סדר האומן והאומנות, יחס האומן והאומנות אצל אברהם? אז נוח זה אומות העולם, ואברהם זה עם ישראל. יפה, בואו נתחיל. נוח, סוף פרשת בראשית. אני קורא, הפסוק האחרון, ונוח מצא חן בעיני השם. האם מישהו מעז להסביר לי את הפסוק הזה? ונוח מצא חן בעיני השם. הרי אם אני שואל, יש מוקש. נא לקחת בחשבון את המוקש. לא, בלי דרשות, פשט. ונוח מצא חן בעיני השם, אז פה נאמר מה שלמדנו של הגננת, השם היה מבסוט מנוח. השם היה מרוצה מנוח. יפה, עכשיו בואו נחזור לשיעור לשון כיתה א'. ונוח שווה, שיעור לשון עכשיו, נוח שווה נושא. נוח, נושא. כן? הלאה, נכון, ככה עוד עושים היום? איך? אומר. אומר צפרי, בואי נה, נופיל עכשיו הסימון. נוח הוא הנושא. מצא, נסו, חן, נגיד מושא עקיף, נגיד, צדק חובה. הלאה. בעיני השם נגיד תאום מקום, לא בדיוק. אם כן, מי פה הפועל ומי פה הנפעל? נוח הפועל, וכביכול הקדוש ברוך הוא הנפעל. נוח פנה אל אלוהים. זה הפשט. ונוח מצא חן, כביכול יש לקדוש ברוך הוא עיניים, צריך להבין מה זה עיני השם. ונוח הסתכל לעיניים של השם ואמר, וואי, נחמד, איזה חן, איזה יופי. ונוח מצא חן בעיני השם. אז מאיפה התחיל היחס, המפגש בין נוח לבין אלוהים? מנוח. ולכן הקדוש ברוך הוא פונה כאור חוזר בתחילת פרשת נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים, הרי היה הפסוק הקודם, נוח מצא חן בעיני השם. ואז, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בלפניי, וכו' וכו'. ואז הפסוק שאנחנו מחפשים, בוא אל התיבה, פרק זין, פסוק א', ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. ראיתי אותך צדיק, אז אני עכשיו פונה אליך. אתה פנית אליי? האומנות פנתה אל האומן, מלמטה למעלה. עכשיו אני פונה אליך מלמעלה למטה. יפה. אם נוח לא היה פונה, לא אם היה פונה אליו. היו, מה כתוב בתורה? אם נוח לא היה פונה, אלוהים היה פונה? לא כתוב. דרך אגב, על אברהם אבינו כתוב שהוא היה צדיק? תכף נפתר. לא. זאת אומרת, סיבת היחס בין הקדוש ברוך הוא לנוח, בין הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, נוח כאבי אומות העולם, נראה את כל זה בהמשך בעריכות רבה, הוא כי הם פונים אליו. הם לא פונים, אז הוא גם לא פונה. אם כן, זה אהבה שתלויה בדבר. למשל, חם, בנו של נוח, לא פנה אל השם. השם פנה אליו? לא. כל דורו של נוח, חוץ ממשפחתו. למה שלושת הילדים כן ניצלו, נעזוב את זה כרגע. אבל כל הדור הזה לא פנה אל אלוהים. אלוהים פנה אליהם? לא. חיסל אותם, אמרו, נגמר הסיפור. יפה. עד לכאן, נוח, אנחנו עוד נעמיק בזה ונעריך בזה. יפה. לעומת זאת, אברהם אבינו. סוף פרשת נוח, משפחת תרח עוברת דירה. אני קורא. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים, הם נמצאים באיראק, נגיד נקרא לזה ככה, ללכת ארצה כנען, בסדר? הם רוצים להגיע לארץ ישראל, ויבואו עד חרן, לא מדויק, סוריה, לא בדיוק מה שאני אומר עכשיו, וישבו שם. יפה. אם כן, משפחת תרח עוברת דירה. זה מה שכתוב בפסוק. ופתאום, ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. בקיצור, מסעית ההובלות יצא מורכזים בדרך לארץ, ארץ כנען, ארץ ישראל. ועשו הפסקת, איך זה נקרא בכביש 6? הפסקת התרעננות בחרן, ואז קרה פתאום טרגדיה, אבי המשפחה נפטר, תרח, ועכשיו פתאום המשפחה תקועה עם המסעית באמצע הדרך. יפה, עכשיו תראו מה קורה. עדיין בפסוקים האלה, לא מסופר על אברהם אבינו כמעט כלום חוץ מזה שהוא הבן של תרח וחוץ מזה שאשתו הייתה שרי וכו'. זהו. לא כתוב שהוא צדיק, לא כתוב שהוא חיפש את אלוהים, כל זה כתוב במדרשים וזה נכון, אבל זה לא כתוב בתורה וגם זה נכון. יפה. ואז פתאום תחילת פרשת לך לך, אלוהים מתנפל על אברהם. ויאמר השם אל אברהם. מאיפה עכשיו הקדוש ברוך הוא מתנפל? מה אתה רוצה? פניתי אליך. אני באמצע מעבר דירה, אני תקוע פה עם המסעית, עם המשפחה, אבא מת. מה פתאום אתה רוצה? מה עכשיו אתה בא אליי? מה היחס עכשיו? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשרה לגוי גדול ויהיה ברכה ואברכם ואחיך וכולי מכל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. האם מוזכר שאברהם צדיק? לא. האם הוא היה צדיק? ודאי. האם התורה מזכירה את זה? לא. למה התורה לא מזכירה את זה? כי אם היה כתוב שאברהם היה צדיק, היינו חושבים שסיבת הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לאברהם היא צדיקותו. כמו נוח, נפקא מינה, אם אברהם לא יצדיק יום אחד, אז אין קשר. לכן בסיס הקשר בין אומות העולם לריבונו של עולם, הם פונים מלמטה למעלה מכוח המעשים שלהם, ואז הקדוש ברוך הוא פונה אליהם. אז חביב אדם שנברא בצלם, אז נכון שהאומן, משפט מסכם כרגע, נכון שהאומן נמצא בכל אומנות שהוא ברא, כי אם הוא לא היה אז לא הייתה אומנות. אבל הגילוי של האומן באומנות תלוי אם האומנות מגלה את האומן. ואם האומנות לא מגלה את האומן, נתק. לעומת זאת, זה אצל אומות העולם. לעומת זאת בעם ישראל, האומן מתגלה באומנות, נכון, אבל האומן מתגלה באומנות ללא שום קשר למעשים של האומנות, האם היא פונה אל האומן. וגם אם היא לא תפנה אל האומן, ותעשה ההפך מרצון האומן, כל זה נעמיק בהמשך. במשפט אחד כתוב, קוראים לזה בגמרא בסנהדרין, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. נראה בהמשך במהר"ל, בנים אתם להשם ולאלוהיכם, מה זה בנים? רבי מאיר, רבי יהודה, הכל זה נגיע בהמשך. אז אם כן יש הבדל יסודי, אז מה זה אמונה? אמונה זה הפגישה בין האמן לאמנות. הפגישה הזאת היא מציאות, הפגישה הזאת היא הוויה, היא יש. היא לא חוכמה שהיא מאפשרת אמונה. הפגישה הזאת היא קיימת, אלא שיש הבדל בין האמונה השייכת אצל אומות העולם, לבין האמונה השייכת אצל ישראל. ולכן חז"ל אמרו נפלא, חוכמה בגויים תאמין. הגויים צריכים להוציא מהכוח אל הפועל את אמונתם כדי שיהיה קשר בין האומן לאומנות, והחוכמה היא הכלי להופיע את זה. החוכמה תחיה בעליה. אבל ישראל זה לא קשור לחוכמה. ישראל זה קשור לנבואה. מה לשון נבואה אומר המהר"ל? נבואה מלשון ניב שפתיים. דיבור, מה הנביא מדבר? את מה שהשם מופיע דרכו. אז זה בכלל לא מתחיל מהחוכמה, זה לא מתחיל בכלל מן האדם. קדוש ברוך הוא מדבר דרכך. איך הגענו לכל זה ברבע שעה האחרונה, אני לא יודע, אבל אולי זה עזר למישהו. לי לפחות זה היה מעניין, אני חייב להגיד. חבר'ה, יותר טוב היום או לא? אתם שמים לב שאנחנו לאט לאט מתחילים להתחבר אחד לשני קצת. מקווה גם להתחבב אחד על השני. איך? קומזיץ, כן, גיבוש, משהו, משהו גיבושון. רגע, 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 רגע. שיעורי בית. שאלה, צפריר מאבנאל, שלום צפריר. האם נכון יהיה לומר שרוב עם ישראל בזמן השחור של הגלות לא חי חיי אמונה, אלא חי מתוך ידיעת הסבתא? אנחנו נפתח את המשפט הזה, זה לא כל כך מדויק המשפט הזה, למרות שאני מבין את השואל. זה לא כל כך מדויק. שיעורי בית, רגע, 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 שיעורי בית, לחזור על מה שדיברנו היום, לסיים את פסקה מספר 5, מחר בלי נדר בעזרת השם. אנחנו...